שלום רב, המאזינים היקרים בפינת צופי ישועה. הפעם הסליחה האחרונה לספר ירמיהו, כשהרב עושה כאן בהבדל שבין גלות בבל לגלות מצרים. וכך אומר הרב, כמה פעמים דיברנו על ההבדל בין גלות בבל ומצרים. דברים אמיתיים, אמת לאמיתה, ממצרים אין זכר. כוונת הרב, שלא זכינו להתפתחות תורנית, עושר של תורה שהתגלה במצרים, כמו שהתגלה בבבל. לא ממשיכים גלות מצרים, כמו ספרד, גרמניה. היה עושר של תורה שהתגלה ביהדות ספרד וביהדות אשכנז, אך לא במצרים. היהודים התרגלו, חיים טוב בחוץ לארץ. וזו הצרה הנוראה ביותר שבעולם, כשיהודים מרגישים טוב בגלות, בארץ לא להם. אמר, אהבתי את אדוני, אז לא אצא חופשי. עבד עברי נרצה בפרשת משפטים, ועובד לעולם אם הוא אוהב את אדוניו. אולי רומז הרב שהגלות נמשכת, כיוון שישנם יהודים, שאוהבים את הגלות, אוהבים את הישיבה בחוץ לארץ. מרגישים טוב מבחינה כלכלית. יותר גרוע, ממשיכים טוב בישיבות. כל החיים צריך להמשיך תורה, אבל מתוך הרגשה לא טובה. צריך להמשיך ללמוד תורה גם בגלות, אבל לא להרגיש שהתורה שם היא כמו התורה של ארץ ישראל. הרגשה שאנחנו בתוך החושך, וכשמרגישים לא טוב, אז זה טוב. סימן לבריאות החיים הוא הרגשה של מקום זר, של סביבה לא מתאימה אלינו. שכחי הר קודשי, כמו שכחי אלוקים. כוונת הרב לפסוק בישעיה סמכי, שמוכיח את אלה, שהוא קורא להם עוזבי השם, השכחים את הר קודשי. מי ששוכח את ארץ ישראל, הנביא מתאר שהוא עזב גם את השם. והרב מקביל את זה, הפסוק בתהילים, ישובו רשעים לשאולה כל הגויים שכחי אלוקים. ישנם השוכחים את אלוקים, וישנם השוכחים את ירושלים, את ארץ ישראל. הצורה שכחה, צורה קשה, המידע עד כמה חדרה שכחה פנימה. לא כתוב שוכחה, זו צורה קלה יותר, אלא שכחה, כאילו בניין פיעל, בניין כבד יותר. שכחה הר קודשי, מה צריך את ירושלים? אנו מתקיימים טוב ביידישקייט, ביהדות, יש גדולי תורה, ממשיכים יהדות. כאילו יש תורה, אבל מתוך הרגשת המצאות במחשקים. על פילון, פילון היה פילוסוף יהודי ידוע מפורסם, נקרא פילון האלכסנדרוני, היה בזמן בית שנים במצרים. יש דיונים, יש סברה שבהמשך ממנו יצאו קלקולים, עד שיצא שכרו בהפסדו. לעומת הדברים הטובים שכתב כנגד האנטישמיות היוונית שהייתה באותו זמן, אומר הרב שבהמשך יצאו גם דברים לא טובים ממנו. לעומת זה מגלות בבל, ששם יהודים סבלו ולא הרגישו טוב, המשך התורה. הרב מברר את מה שהזכיר קודם, ההבדל בין טומאת מצרים לגלות בבל. ההגדרה אין בתלמוד. הרב מתייחס לדברי הראשונים, כמו הראש שהוזכרו מקודם, שכל ברכה שלא נזכרה בתלמוד, אין לברך אותה. הנותן ליעף כוח, אין בתלמוד. כאן חוזר הרב, לפסוק האחרון בספר ירמיהו, בנבואת ירמיהו, המדבר על הגויים העייפים. ויש קושי. איך אנחנו מברכים כל בוקר הנותן לאהב כוח ואין בתלמוד. הרי השולחן ערוך כתב שברכה שלא נמצאת בתלמוד אין לברך. ובאמת כותב השולחן ערוך לא לברך ברכה זו. למה? למה בכל זאת מברכים? פלא. כנגד השולחן ערוך סוד. זה משהו מיוחד. הברכה הקודמת בפי נוסח אשכנז היא עותר ישראל בתפארה. עניין של ישראל, ביטוי הקדושה והאור האלוקי, זה מחוץ לגדרים. ברכה זו מבטאת את העוצמה האדירה העל-טבעית של ישראל, ומתוכה ניתן להבין את הברכה האחרונה, הנותן לה יעף כוח ולאין עונים עוצמה ירבה. פסוק זה מופיע בסדר גאולת ישראל. קודם מסירות נפש על ישראל, על התורה, שזהו עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, סביב לתורה. אז אין עייפות. מתוך גדלות בתורה ואומץ בהגנה על עם ישראל, אפשר לברך הנותן לעייף כוח. מידות רעות שאינם שייכות לישראל, עייפות. גויים ונעשים עבדי השם, נבוכדנצר, הבל וריק, עייפות, זה מתאים לגויים, עובדים ועובדים ואין נשימה. כאן מתברר ההבדל הגדול בין ישראל, גיבורי התורה, שאינם עייפים אף פעם, לבין הגויים שכחי השם. נעקר מן השורש, מן היסוד, כוונה לבבל, שבחוסר אמונה, כל הקשר שלהם אל הקדוש ברוך הוא נעקר, ולכן נאמר שם פסוק קודם, חומות בבל הרחבה ערער תתערער. מזכיר את דברי הפסוק בתהילים, ערו ערו עד היסוד בה, כוונה שיש התערערות עד היסודות. ללא אמונה מתמוטט כל הבניין ויעפו. המילה האחרונה, המילה של כל העניין, של כל הפנורמה, מה כל העבודה שלכם לגויים? נבוכדנצר היה צריך לעשות את המלאכה הזו במשך הזמן הזה, את העבודה השחורה הזו. נופלים ארצה ומתמוטטים ועייפים ואין כוח. עייפות של השקר והטומאה והרקנות. אין כוח. זהו פרק נון א' עד כאן. כך מסיים הפרק עד הנה דברי ירמיהו. לפני כן, הדבר אשר ציווה ירמיהו את שריה בן אריה, שר מישראל שהלך לבבל. וכך הוא אומר לו, אתה בא לבבל, בבבל יש נהר פרת, תקרא את כל הדברים האלה, כוונה לפרקים נון ונון א', נבואת הפורענות על בבל, והמילה האחרונה, ויעפו. הסיכום של כל התמונה, המגילה נגמרת, ויעפו. אצלנו להבדיל, הנותן ליעף כוח, נוגע לכלל ישראל, אפילו אם לא נזכר בתלמוד. ובהר הרב, מדוע מברכים ברכה זו, כביכול, כנגד השולחן ערוך והרמה, ופה הסכמה אחת, גם האשכנזים וגם הספרדים מברכים הנותן לאהב כוח, ובהר הרב, כיוון שזו ברכה ששייכת לכלל ישראל. ודבר כזה, אפילו אם לא בתלמוד, יש לו ערך גדול. מתוך הרשעות והריקנות מהדבקות האלוקית של הגויים ויעפו. הנביא מקבל, קולט דבר השם. דבר השם הנכנס לתוכו ומדבר מתוכו. מכאן דיבור בסגנונות הדיבור שדבר השם מופיע בתוכו ומדבר איתו. כתיבה מדרגה שנייה. תורה נביאים כתובים. ביורד ישנה הלכה ששם נאמר להניח ספר נביאים על כתובים בגלל קדושתם החמורה של הנביאים. אם כן, לכתחילה דברי הנביאים לא בכתיבה, לא ניתן לכתיבה. ספרי הכתובים, מדרגת רוח הקודש לכתיבה. ברור, נכון, מפורש בחז"ל בבא בתרא שהכתיבה הייתה אחר כך. הספרים של הנביאים נכתבו מאוחר יותר, מימיהם נמסרו בעל פה. קודם הנביא קיבל נבואה, חדרו לתוכו דברים, דיבורים, ואם זה דברים נכתבו אחר כך. רק משה רבנו למעלה פרשה מיוחדת. הרמב״ם, חסיד גדול מעריץ של משה רבנו, הרמב״ם אומר שבשביל משה רבנו אנו צריכים מילה מיוחדת, תואר מיוחד, אבל הלשון שלנו חסרה. אבי הנביאים זה לא מספיק, היינו צריכים לשון מיוחדת בשביל נבואתו של משה רבנו. את ספר ישעיה כתבו אנשי חזקיה, לא כתב בעצמו ישעיה. אחר כך תכף הדברנות והכתיבה. כוח הנבואה של הנביאים היה בדיבור, שהכתיבה שלו הורידה את מדרגתו. בנבואת משה רבנו יש את אותו כוח שהיה בדיבור גם בכתיבה של חמישה חומשי תורה, שהיא הרבה למעלה אפילו מדרגת הדיבור של שאר הנביאים. כוח הנבואה נחלש ממדרגת ישעיה שהייתה רק לדיבור, עבר לדרגת ירמיה שהדיבור והכתיבה ביחד. ירמיה בחוצות ירושלים, על הערים והגבעות כאן. כמה פעמים הביטוי, אלה הערים. צפניה בבתי מדרש, חולדה לנשים. הכוונה היא לדברי חז"ל שקובעים שבאותו דור היו שלושה נביאים, ירמיה, צפניה וחולדה, וכל אחד דיבר למגזר אחר בעם ישראל. ירמיהו אל העם במרחב, צפניה בבתי המדרש והחכמים, חולדה לאנשים. הכתבנות היא מספר ב', דרגות. לכתחילה לא ניתן עניינו לכתיבה. העניין של הפה הקדוש מתוך גרונו. נפגשנו במצב הירידה של הנבואה, כוונה לירמיהו פרק ג', לנביאים נשבר ליבי. זה נכון, מצד אחד המקוריות של הדיבור, יחד עם זה יש צד שני. ירמיה כתב ספרו, כך אומרים חז"ל בבבא בתרא. ירמיה גם נבואיות וגם כתבנות. כתב ספרו וכתב ספר מלכים. הפרק האחרון הנוסף פה, אותם הדברים שבספר מלכים, הרב רואה כאן את הפגישה בין סגנונו של ירמיהו בספר שלנו לבין כתיבתו את ספר מלכים. משתלב, נפגש. מתאים לדברי חז"ל שירמיה חיבר את ספרו ואת ספר מלכים. ישעיה, ירמיה ויחזקאל. ירמיה כתב, יחזקאל לא. כך אומרים חז"ל. אומרים התוספות, משום שיחזקאל היה בחוץ לארץ וירמיה בארץ ישראל. יש המון חילוקים בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, גם בנבואה זו, בנקודה זו. כתיבה של נבואה, כתיבה של דבר השם, בחוץ לארץ דברים לא נכתבו, יש עיכוב בכתיבה. נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, דברים של הכתב נשארים קיימים. כך נאמר בירמיהו, שהשם מצווה אותו לכתוב למען יעמדו ימים רבים. בחוץ לארץ לא נצטווה יחזקאל לכתוב, כי אין נצח בחוץ לארץ. הנקודה המקורית העליונה הייתה לדיבור. אם הכתיבה הדרכה לדורות, נכתבה למען יעמדו ימים רבים. היה צורך אם כן בירמיה, גם של דיבור וגם של כתיבה. הכתיבה קובעת את הקיום הנצחי לדורות. זה שייך למציאות של ארץ ישראל, דיבור במובן המקורי וכתב קביעות הדורות. עד כאן דברי הרב ירמיהו, ובעזרת השם, אחרי החגים, נשוב ונעסוק בדברי הרב לספר יחזקאל. ועד אז, תתברכו כולכם עם כל בית ישראל, בכתיבה וחתימה טובה, אמן כן יהי רצון.